אז בואו אנחנו נראה את תפילת המנדלה. כשמגיע לפני המנטרה נעצור רגע, ואז אתם בלבכם שותחים בקשה לקבל את הטיצ'ינגס, ויוצרים יחס של כבוד ותודה על הטיצ'ינגס שמגיעים אליכם. ואז מסיימים עם המנטרה. ויותר מאוחר אנחנו נכניס את זה לתוך התפילה. ארץ פסומה, בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לרמה, בחמה לבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה. בליבי ירחנה, ולך ישנה, כגן של עדנתיה. בליבי ירחנה, ולך ישנה, כגן של עדנתיה. מיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תורה. ירם גורור את המנדלה כאן יריעת הים. ונעשה את תפילת המקלט. עד בור הערתי, תפילי מפתחי, בבודה בדרמה ובסנקה. תביא לי זכותם של טובי מעשי, נכלי להערה למען כל הבריאה. עד בור הערתי, עשי מפתחי, בבודה בדרמה ובסנקה. תביא לי זכותם של טובי מעשי, נכלי להרע למען כל הבריאה. עד בור הערתי, עשי מפתחי, בבודה בדרמה ובסנקה. תביא לי זכותם של טובי מעשי, נכלי להרע למען כל הבריאה. מאוד חשוב שהשיעור התנהל באווירה של קודש. התחלתי להגיד לכם קצת על האופן שבו דרמה מועברת. קצת משווים את זה לזרם של מים זקים שבאים מן המורה לתלמיד. וכדי שהעברה תהיה טובה, הכל צריך להיות במקום. וחשוב שלב התלמיד יהיה פתוח. חשוב שתכירו את כל הכללים האלה כדי שהשיעורים האלה יצליחו. כדי שיהיו תנאים להמשיך אותם. חשוב שהאווירה תהיה נאותה, הישיבה תהיה נאותה. עוד יותר חשוב זה מה בלב של התלמיד. ההתייחסות צריכה להיות של רצון לשמוע דרמה, של יחס של צניעות וענווה כשבאים אל הדרמה, כשבאים אל המורה. צריך לבוא מתוך מה שקוראים בזן, beginner mind. לבוא מתוך, אני הקטן רוצה ללמוד דרמה. או אני הקטנה רוצה ללמוד כי אני צריכה עזרה ולצאת מסמסרה. חשוב שאפיק שהערוץ הזה יהיה נקי. ומה שמנקה אותו, מה שפותח אותו, מה שעושה אותו ערוץ טוב להעברה, זה היחס הנאות לדרמה ולמורים. ולכן באו חכמים, מורים נאורים, ויצרו כללים איך להיות בדרמה, איך להיות על יד מורים לדרמה. זה לא דומה לכל התייחסות אחרת שאנחנו מכירים בחיים שלנו. זה לא דומה, למשל, ליחסים שיש עם מורה באוניברסיטה. באוניברסיטה באים, שומעים איזו הרצאה, או שומעים אפילו קורס שלם. לא בהכרח יש ציפייה להמשך היחסים, נגמר הקורס, איש איש הולך לדרכו. זה לא ככה בדרמה. חשוב מאוד להבין שאדם שמלמד אתכם דרמה, במובן מסוים הוא כמו אמא שלכם או אבא שלכם. אולי במובן יותר עמוק. כי אמא ילדה אתכם ונתנה לכם חיים, היא לא הפסיקה להיות אמא אחרי הלידה. הלידה הסתיימה, היא עדיין אמא. בתום החיים האלה אולי הקשר הביולוגי הזה נגמר, כי הגוף שלכם נגמר. אבל אפילו לגבי האמא הביולוגית שלכם, גם אם היא כבר עוברת מן העולם, ואתם עוד בעולם, אתם עדיין חושבים עליה כעל אמא שלכם, בחיים האלה. מורה שבא ומלמד אתכם דרמה, משפיע על המיינד שלכם, לא רק לחיים האלה. שותל שם הזרעים שאתם נוסעים איתכם לאן שאתם הולכים. לכן הקשר הזה הוא לנצח בעצם. והיחס למורה צריך לבטא את ההבנה הזאת. וככל שהיחס הזה מופנם יותר אצל התלמיד, הקליטה של הדרמה יותר טובה, והתלמיד מתקדם הרבה יותר מהר, דיבר על זה למסוף, וקצת סיפרתי לכם על זה בשבוע שעבר. לא רק זה, אלא שבעתיד אתם כולכם תהיו מורים. וכל מה שאתם תוכלו להעביר לתלמידיכם, והיחס שאתם תקבלו מתלמידיכם, הוא לגמרי נקבע על ידי הזרעים הקרמה שאתם שותלים עכשיו ביחסים שלכם לדרמה ולמורים. ככה שכל הדברים האלה הם נראים לכם אולי כגינונים, אבל הם גינונים מאוד חשובים, כי בלי שמקיימים את הדברים האלה, זה סתם מילים שלא משפיעות עלינו יותר מדי עמוק. ולעומת זה, אם מקיימים את הדברים האלה, זה יכול לשנות את חיינו לגמרי. ככה שזה נורא חשוב. ישנו השיר הנפלא של הבודה עצמו, שמופיע בסיום הסוטרה של להב היעלום, ששם הבודה מדבר על הריקות, כל הסוטרה היא על ריקות כמובן, אבל בסיום הוא מתאר לנו את הראיות והריקות של כל התופעות. זה שיר נפלא, והוא גם מעין מנטרה, הוא טיצ'ינג שנתנו אותו בקורס 6, והייתי רוצה קצת לחזור עליו, אולי מזווית קצת אחרת, ואולי להתחיל בזה, וזה יהיה החלק הראשון של השיר. אז כאמור, זה שיר מתוך סוטרת להב היעלום, שנאמרה במקור בסנסקריט, ומה שיש לכם שם בהתחלה זה המילים בסנסקריט, בסוטרה המקורית, עוד לפני שתורגמה לטיבטית, ואחר כך התרגום שלהם לעברית. המנגינה בסנסקריט היא אותה מנגינה כמו בעברית, אז אחרי ששמעתם בסנסקריט אתם יכולים להצטרף אליי בעברית. וזה הולך ככה. תרקתי מרמדי פה מה יבש יבו דודם סופינם וידודם אמצ'ה Evam drashtavyam sanskritam. Kohava kabuata Nehalo ashaya Tatua o נשיר שוב את העברית ביחד. תנסו. כוכב ברק בועה אותה נר חלומו אשליה תעתו אחרי כל שנים סדר המילים בעברית לא בהכרח תואם לסדר המילים בסנסקריט, פשוט כדי להתאים למנגינה, אבל אותם העצמים מופיעים. כל הדימויים שיש כאן, תעתוע למשל, תעתוע זה אתם רואים משהו אבל אתם לא רואים אותו נכון. במקור בסנסקריט יש כאילו שיש לזה גוף זר שזז לכם בעין. ופה הכוונה שאנחנו רואים דברים כקיימים מצד עצמם, ואנחנו שוכחים שהדברים שאנחנו רואים, כל כולם באים מתוך מערכת השמות שאנחנו נותנים להם, מערכת המושגים שלנו, מערכת ההשלכות שלנו. אז זה התעתוע. זה לא שאין שם עת, זה לא שאין שם חדר, זה לא שאין שם אנשים, הם ישנם. הם ישנם, אבל הם לא באים מצד עצמם, אין להם קיום עצמי משלהם. אין שם יובל שהוא יובל מצד עצמו, מבלי שאני אקלוט שם יובל, מבלי שאני אשים שם השלכה של יובל. אין שם את שהוא את מצד עצמו, מבלי שאני אבוא עם המושג של את ואני אשליך אותו על בעצם איזשהו חפץ פלסטי. וככה כל דבר ודבר בחיים שלנו, אנחנו רואים את הדברים, ובעצם אנחנו כל הזמן חיים בעולם של תעתועים. כל הזמן. מבחינה זאת שאנחנו כל הזמן מתייחסים לדברים כאילו שהם באו מצד עצמם. וזה האסון הגדול שלנו. נדבר על זה קצת יותר עוד מעט. הדימוי השני שיש לנו שמה זה נר. בסנסקריט המילה היא דיפו, שבעצם זאת מילה לאור. הטיבטים תרגמו את זה כמה שהם קוראים מנורת חמאה. הם לוקחים כאלה גביעים וממלאים אותם בחמאה ושמים בפנים פתיל, וזה הנרות שלהם. והרעיון פה זה לסמל את הראייה שלנו של המציאות, שהיא שגויה כמובן, ושבה אנחנו רואים את המציאות כאילו באה מצד עצמה, בלתי תלויה בסיבות. הנר לא יכול לדלוק אם אין לנו את החלב ואם אין לנו את הפתיל. מנורת החמאה לא תיתן לנו אור אם אין שם חמאה. אז זה משל לזה שאנחנו מתייחסים לדברים כבאים מצד עצמם, ואנחנו שוכחים שהם כולם נגרמים על ידי סיבות. הם כולם באים מסיבות, וכשהסיבות נעלמות, הדברים נעלמים. ויש לזה רמות עידון הולכות וגדלות, החל מהרמה הגסה של אם אין חלב אין נר, וחלה ברמה הרבה הרבה יותר עדן, שמרגע לרגע לרגע, משנייה לשנייה, משבריר שנייה לשבריר שנייה, יש שם שינוי, כמות החלב הולכת ופוחתת, והנר הולך ומתקלה. וזה קורה מדי שבריר שנייה. וברגע שמתקלות הסיבות, מתקלה התוצאה. והרעיון כאן הוא שכל התופעות שסביבנו הן ריקות לחלוטין מקיום שאין בו את הסוג הזה של תלות בסיבות. זאת האסכולה הנמוכה בבודיזם, זה האסכולה של הבידם הקושה שנקראים גם בייבשיקה. האסכולה השנייה מדברת על הקיום כתלות בחלקים. העת לא קיים בלי חלקיו. אם נעלמים החלקים, אין יותר תוצאה. אנחנו שוכחים את זה. אנחנו מתייחסים לדברים כאלה, איזה ישויות מוצקות, בעלות איזה קיום קבוע ומוצק, בזמן שכל מה שיש שם זה משהו שתלוי בפרטים שלו. דוגמה טובה, אם אתם מחפשים את כפר מלאל, איפה כפר מלאל? אז אולי תסביעו לבית, או לעץ, או לכביש, אבל איפה כפר מלאל? זה קצת יותר קשה למצוא, מכיוון שאם אתם מתחילים לחפש את כפר מלאל או את כפר סבא, איפה הם בדיוק, אתם לא יכולים למצוא אותם. ואותו דבר נכון לגבי כל דבר ודבר שמופיע בחיים שלנו, כל תופעה ותופעה שמופיע בחיים שלנו. במיוחד, הנושא הזה חשוב כשמתייחסים לי, אליי, לעצמי. אני מופיעה לעצמי כאיזה אדם שקיים שמה, כמישהו שאני יכולה לקחת כקיים, ואני איכשהו קונה איזה מין דימוי של קיום שהוא בלוף. אין שם דבורה שהיא קיימת בלי תלות במרכיבים שמרכיבים את דבורה, ודבורה זו תווית שאני נותנת לאוסף של חלקים. וכולנו יכולים להבין את זה, אבל אנחנו לא חיים ככה. אני לא מתייחסת אל עצמי בצורה כזאת. איך יודעים את זה? כשמישהו בא ופוגע בי. כשמישהו בא ופוגע בי, מי נעלבת שמה? אם אני מבינה שאני בסך הכל תווית שנתתי לאוסף של חלקים, אז אי אפשר להעליב אותי בכלל. תווית אי אפשר להעליב, אבל אני נעלבת. אז מה זה אומר? זה אומר שאני עוד לא הפנמתי את הרקוד שלי, שאני עוד לא חיה מתוך ההבנה העמוקה של הרקוד שלי. וזה ההבדל. צורת הקיום הזאת וצורת הקיום הרגילה שלנו זה שני דברים שונים לחלוטין. את דבורה הרגילה שתופסת את עצמה כקיימת שמה באיזשהו אופן בלתי תלוי בחלקיה, אותה אפשר להעליב, אפשר להרוג, אפשר לפגוע בה. בשנייה זו שמבינה שהיא רק תווית שניתנת לאוסף של חלקים ותו לא, ושאפילו המים שנתן את התווית גם הוא אוסף של החלקים, אין במי לפגוע, זה לא קיים. כל הסוטרה של אב היהלום עוסקת בנושא הזה בהעמקה גדולה, ואני רוצה לעודד אתכם ללמוד את תיקון 6 היטב. הדימוי הבא בשיר הוא בועה. בועה במובן של אין לה שום מהות. בועת סבון, אין לה שום מהות. היא לרגע קיימת והיא פוקעת, ואז מה? ככה כל הקיום שלנו. כל אותו קיום מוצק. כל הדברים האלה שלי, שאני כל כך מגוננת עליהם ודואגת להם ומטפלת בהם, וכל הדברים האלה אין שום קיום מוצק. אין להם הקיום שאני חושבת שיש להם. מה שאיננו אומר שהם לא קיימים. אבל הם לא קיימים כמו שאני חושבת שהם קיימים. בועה זה דימוי נורא טוב. אנחנו כל כך נפגעים כשמישהו לוקח משהו שהוא שלי, אבל מה זה הדבר הזה שהוא שלי? הדבר הזה שהוא שלי הוא כמו בועה. מה, הוא לקח את הבועה שלי? מה הוא יכול לעשות איתה? גם בידיו היא תפקע, כי היא לא קיימת מצד עצמה. כשיגמרו הסיבות, הבועה תלך. והטרגדיה שלנו שאנחנו אוחזים במשהו, אנחנו אוחזים בבני משפחה או ברכוש, ואנחנו מאחלים בליבנו שהדברים האלה יימשכו לנצח, אבל כל טבעם הוא כמו בועה, הם לא יכולים להימשך לנצח. נגמרות הסיבות, הם הולכים. ובאופן העמוק ביותר, כמובן, הסיבות הן בקרמה שלנו, וכשהקרמה הזאת מתקלה, הם הולכים. ומה הטעם לייחס בהם? הם לא באים מצד עצמם, הם באו ממני, הם באו מהקרמה שלי. וככל שאנחנו מתעמקים יותר בנושא של ריקוד, כך פחות ופחות יש מוצקות לדברים, כך יותר ויותר הם נהיים קלים, כך הולכת ופוחתת האחיזה שלנו בהם, וכך אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר מאושרים. בתחילת השיר יש כוכב. הרעיון של כוכב, שהוא מרצת בשמיים, והוא חולף, ואולי הוא נופל, וכשמאיר היום הוא נעלם. הרעיון הזה הוא משל לכך שאין אפילו חלקיק אחד, שמץ אחד של קיום עצמי בשום מקום. ואנחנו צריכים לעשות הרבה מדיטציה על החוכמה הזאת. החוכמה הזאת שמבינה שאני ושלי הם דברים שהם לחלוטין לא קיימים באופן ממשי. הם קיימים באופן נומינלי, הם קיימים באופן קונבנציונלי, אבל אין להם שום קיום ממשי. חשוב לנו לפתח את ההבנה שהדברים האלה קיימים אך לא מצד עצמם. אין בהם שמץ אחד, כלום, אפילו זכר של קיום עצמי. וככה זה אני, ככה זה שלי, ככה זה כל תופעה שיש. כשאנחנו מתבוננים בדרך הראי של חוכמה, אנחנו נראה ריקות. ככה החדר שבו אתם יושבים, כל האנשים שסביבכם, החוכמה שתופסת ריקות מבינה את הריקות של כל התופעות האלה. ככה השמיים, ככה העצים, ככה הכבישים, אין עצים גבוהים, אין עצים נמוכים, לא מצד עצמם. לא מצד עצמם. אין לכם שום רכוש, לא מצד עצמו. אין לכם משפחה. כל זה שיקוף בראי, כל זה באופן אולטימטיבי אין לו שום קיום. ויום אחד תראו את זה. ואז בא החופש. אז בא החופש. עד אז אנחנו שבועים בשבי של סבל. כך גם העגל טל שיש שם. אין עולם להתקשר אליו, אין עולם לייחס בו, אין בני משפחה לייחס בהם, אין רכוש לייחס בו. אין על מי לחוס, אין ממי להתאכזב. אין בועה שלי, בועה שלך, כל זה אשליה. כל אלה הם דברים שבאו מגורמים, ככה השיר מסתיים, ככה לראות כל שנגרם, נגרמו על ידי גורמים, ותלוי באיזה אסכולה, דיברנו קצת על האסכולות. אולטימטיבית זה הגורמים באו מהקרמה שלי, וכשהגורמים האלה מתקלים, הדברים האלה ייעלמו. אם אני רוצה להמשיך לשמר אותם, אני צריכה להבין איך המנגנון הזה עובד, ולהתחיל לשלול את הזרעים, כדי שהאשליה הזאת תישאר שם. אנחנו צריכים ליצור את הקרמה. אחרת, בלי ההבנה הזאת, לאחז בדברים כאילו שבאו מבחוץ, זה שטותי, כמו שהילד נאחז בבועה שלו ומתאבל כשהיא מתנפצת. לחלוטין ילדותי, לא הגיוני, טיפשי. אחר כך יש שם את החלום שמופיע בשיר. אנחנו לגמרי חיים בתוך חלום. והרבה מדובר על זה בבודיזם. זה כמו שאדם מתעורר מחלום והוא מבין שהכל היה חלום, ואיפה כל הדברים שהיו בחלום? הם באו מהמיינד והם הלכו. יום אחד יגיע בתום החיים האלה שנבין שגם כל זה בדיוק אותו דבר. זה חלום שבא מהמיינד שלנו ונגמר, כי הסיבות נגמרו. ככה כל פעולה שאנחנו עושים או שעושים לנו, ככה כל מי שעושה לנו משהו, לטוב או לרע, ככה כל רגע בחיים שלנו, ככה כל תופעה שנגרמת, כל דבר שנגרם, יש לו את הטבע הזה של חלום. בחלום הזה שיש לנו, יש לנו תופעה של לידה, של לגדול, של בית ספר, של חתונה, של ילדים, של הורים, של בית שקנינו, של בית שבנינו, של בית שנשרף לנו. בחלום הזה יש לנו חלום של לטבוע בים, יש לנו חלומות של אסונות, יש לנו חלומות של ילדים שנאכלים על ידי בעלי חיים, יש לנו בחלום הזה בעיות ביחסים שלנו עם בני זוגנו, יש לנו קשיים שונים, יש לנו מאבקים שונים, אנחנו נהרגים בחלום הזה, יש לנו דברים שאנחנו משתוקקים להם בחלום הזה, אנחנו אפילו מוכנים לרמות מישהו כדי להשיג את האובייקטים שאנחנו משתוקקים להם. וכל זה חלום בלבד. כל החיים האלה, כל הסבל הנורא שלהם, כל פעם שמישהו מדבר רע עליכם, כל זה חלום. כל זה חלום. יום אחד נתעורר ממנו, ונראה שאין בזה שום ממש. ולא חייבים לעמוד כדי להתעורר ממנו. כל הטיצ'ינג שלנו, כל המטרה שלנו, היא להביא לכך שאנחנו נבין שזה חלום עוד לפני שאנחנו מתים. כשלימדנו את היוגה סוטרה, לימדנו על הג'יוון מוקטי, שיבוא החופש הזה בעודנו בחיים, שנתעורר מן החלום בעודנו בחיים, כיוון שאז יש חופש. יש שמחה, אז אין יותר עצב, אז נגמר כל עצב. כל הדברים האלה, בני זוגנו, הילדים שלנו, האוניברסיטה, הכסף, המקצוע, העבודה, הבית, הכל בדיוק כמו החלום. אלא שהסבל הוא ממשי, הוא חלום והוא ממשי, בדיוק כמו שכשאתם בחלום ומישהו פוגע בכם כשאתם בחלום, אתם סובלים בתוך החלום. ככה גם הסבל שלנו בחיים הוא ממשי והוא כולו חלום. כולו השלכה של המיינד שלנו. הכל ריק לחלוטין. והמיינד של הבודה רואה אותם כחסרי כל קיום עצמי. ריקים לחלוטין. והדימוי הבא שיש שם זה של ברק. ברק הוא דימוי נפלא על הראיות. הוא בין רגע והוא הולך. מה שיש לנו היום, לא יהיה לנו מחר. מה שיש לנו בשעה 7, לא יהיה לנו בשעה 8. מה שיש לנו בשעה 7:05, לא יהיה לנו בשעה 7:06. וככה כל דקה, ככה כל שנייה, הכל מתקלה, הכל הולך. לא נמשך אפילו רגע. ענן יש שם דימוי, משתנה כל הזמן. ברגע זה יש ענן, אחר כך אין ענן. אין שום דבר שנמשך, הכל מתקלה. חשוב שנגיע למקום הזה במדיטציות שלנו, שנוכל במדיטציות שלנו לנצח את האשליה הזאת, לנצח את האשליה שמשתלטת עלינו ואנחנו קונים אותה ואנחנו חושבים שככה הדברים וממשיכים לסבול בגלל זה. כשאנחנו מסתכלים על דברים כקבועים, כקיימים מצד עצמם, זאת הסיבה לכל התעתוע שלנו. הכל בא מקרמה. ומהקרמה הזאת יש ים של סמסרה, ים של סבל. לפעמים סבל בלתי נסבל. והכל תעתוע. הכל תעתוע. ויש צד שני, יש סוף לסבל, יש חופש, יש הסילוק של הסבל. והכל כרוך בהבנת הריקות, בראייה ישירה של הריקות. וזה מתחיל מלימוד, זה ממשיך באנליזה, בניתוח הגיוני. והוכחות כגון זו שנתנו בקורס 2 בסוף. בסילוק כל המושגים, המחשבות, המוטעות. וזה מביא לסילוק כל האחיזה, וזה מביא לשחרור מכל כעס, מכל סבל, מכל רגש שלילי, מכל דבר שמאחיר את דעתנו. אז השגנו בחיים האלה את הגוף הזה וההזדמנות המדהימה הזאת שדיברנו עליהם, של הנוחיות המדהימה שיש לנו, גם פיזית, גם כלכלית, גם שכלית, גם אלה שאין להם, יש להם, יש להם. אני רוצה פה להשתמש במנטרה של אחד המורים הנפלאים שיש לי, שמו למה בריים. הוא מלמד הרבה את היוגה סוטרה, הוא מומחה גדול לסנסקריט. פוני הנזיר לפני זמן לא רב. היה לו משרה של פרופסור מן המניין באוניברסיטה היוקרתית בקליפורניה. והוא התפטר ממשרתו כדי להיות נזיר ולשרת את הלמה שלו ולהגיע להערה. והוא משרת את הלמה שלו כל הזמן. הוא מלמד הרבה את היוגה סוטרה וכל התמורה של זה הולכת ללמות. ואני רוצה לשאול ממנו, זה יהיה מנטרה, חיזור אחריי. יש? לי מספיק. אני אגיד את זה בעברית קצת יותר טובה. חזרו אחריי. מה שיש לי זה די ויותר. מה שיש לי זה די ויותר. אז יש לנו את החופש הזה שהוא כל כך לא יאומן. והשווינו אותו פעם שעברה למלא את השמיים ביהלומים. מה שיש לנו פה זה הרבה יותר טוב, כי זה יכול להוציא אותנו מכל סבל. והייתי רוצה להרחיב את הדיבור היום קצת יותר על התפנית. כשאנחנו מסתכלים על הסבל של סמסרה, כשאנחנו מסתכלים על היצורים ועל הסבל הנורא שלהם, ועל העובדה שהם חוזרים לסמסרה שוב ושוב 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 מהתחלה צריכים לעבור דרך הסבל הזה של מחסור, של מחלות, של הזדקנות, של נחות, של סבל של מוות, של אובדן. שוב ושוב, מאז ומתמיד, ובהיעדר הסיבות להיחלץ מן הסבל הם ימשיכו לסבול ככה שוב ושוב. בשביל האדם שעשה על זה מדיטציה והתעמק קצת בנושא והתבנן קצת בסבל של עצמו, המחשבה על לחזור לסמסרה אפילו פעם אחת נוספת היא בלתי נסבלת, היא לחלוטין בלתי נסבלת. ליצור אפילו סיבה אחת נוספת לסמסרה בחיינו אלה נהיה מפחיד, ואנחנו כל הזמן צוברים סיבות להיות בסמסרה. ואדם שקלט את האימה של סמסרה, וזה לוקח זמן לקלוט, אדם שקלט את מלוא האימה של סמסרה, הוא נגעל מעצם הרעיון שברגע הבא הוא ישתול עוד סיבה לסמסרה בגלל הבורות שלו. ובגלל בורותנו אנחנו על כורחנו כל הזמן צוברים, מחזקים את הסיבות לסמסרה. כל עוד אנחנו אחוזים בעני, אנחנו ממשיכים לצבור סיבות לסבול ולהתרחק מהערה. וככל שהסלידה מהמחשבה הזאת גדלה והולכת, כך המוטיבציה שלנו לצאת לעולם של אור גדלה והולכת. לא רק בשביל עצמנו, כל היצורים שהם כולם בעצם אימהות שלנו, המחשבה שהם ממשיכים לסבול בסמסרה נהיה לחלוטין בלתי נסבלת. בשביל הבודיסטווה שחי מתוך הבודיצ'יטה, המחשבה הזאת גורמת להם לתחייה ולסלידה, והם לא יכולים לעבור לסדר היום, הם חייבים לעשות מה שהם יכולים כדי לשחרר את היצורים מהסבל של סמסרה, במיוחד מהסבל של הקיום התחתון במחזות הנמוכים שקצת דיברנו עליהם עד כמה הסבל שלהם שם נוע. וזאת הסיבה שהולכים למחלט בשלושת היהלומים. ושלושת היהלומים, דיברנו על זה בקורס 2, זה יכול להיות מקלט של סיבה, כשאנחנו רואים בפנינו את הישויות הנאורות ואת הבודיסטוות, ואנחנו חושבים על החוכמה העצומה של הדרמה, ואנחנו הולכים לשם כמקלט כאילו שהם דברים שמחוץ לנו, זו דרך אחת ללכת למקלט. וזו דרך שתביא אותנו בסופה של דבר להערה. עוד יותר מהר זה ללכת למקלט בתוצאה, באיך אני אגיע כשאני אגיע להערה. כשאני אממש בחיי את הסיבות שיפסיקו את הסבל, כשאני אסלק מזרם התודעה שלי כל נגע, ואפילו הנגע הקל ביותר, והכל יהיה טהור לחלוטין, ואממש את הדרך של השלמויות, ואפתח בודיצ'יטה, ואכנס יפה לטנטרה, ואשמור על כל הנדרים, ואגיע להערה, ולידע כל, ולגוף של מלאך, ויכולת לעזור לכל היצורים. זה המקלט בתוצאה. אז הייתי רוצה שנעשה עכשיו מדיטציה קצרה של מקלט. תשבו לכם בנוח שנוכל לעשות מדיטציה. שבו בנוח, שימו לב שהגב יהיה ישר. תתמקדו בנשימה. נסו לספור 10 נשימות החל בנשיפה. יש יתרון לעשות מדיטציה בקבוצה שכל הקבוצה מתמקדת באותו אובייקט. זה נותן כוח. זה עוזר לכולם בקבוצה. אבל תנאי לזה שזה באמת יעזור ושכולם מאוד ממוקדים באובייקט. אז נסו להיות מאוד מרוכזים ותעשו את זה למען האחרים. תקחו את עצמכם לאיזה מקום נפלא. המקום הנפלא שהוא האידיאלי בשבילכם, ששם הייתם רוצים להיות, ששם טוב לכם. אמא שלכם נמצאת משמאלכם. אתם אוחזים בידה. וזה לא חשוב אם היא בחיים או לא. היא כרגע איתכם. אבא שלכם נמצא מימינכם, ואתם אוחזים גם בידו. וכל היצורים מופיעים כבני אדם שממלאים כל פיסה במרחב שמאחריכם. ועם כולם מקשיבים לכם. הם כולם מצפים למוצא פיכם.
ואתם עומדים עכשיו לקחת אותם ולתת להם טיצ'ים. וכדי שתוכלו לתת להם טיצ'ינג, אתם צריכים השראה. וכדי לקבל השראה, דמו בפניכם מלאך נפלא. זה עולם שלכם. ודמו אותם נפלאים ומושלמים ככל שאתם יכולים. ובשעה שאתם מביטים לתוך עיניהם, כל האנשים שמאחוריכם וההורים שלכם שמחזיקים בידכם, לכולם עוברת אותה חוויה שיש לכם של עולם המלאך שלפניכם. עולם הזה, המלאך הזה, מסמלים בשבילכם את כל האובייקטים של מקלט. הם מגלמים בדמותם את כל האובייקטים של מקלט. לבודה, המלאך הזה הוא נאור, יש לו ידע כל, יש לו חמלה אדירה, יש לו גוף של אור שמסוגל לשלוח כפילים ולעזור לכל היצורים וכל הפלנטות. למלאך הזה יש חוכמה עמוקה, ואתם מעבירים עכשיו את החוכמה הזאת לכל היצורים שמאחוריכם ולצדכם. אתם האפיק, אתם הערוץ שדרכו הם מקבלים את כל ההישגים האלה. אז נסו קודם להרגיש בלקחם איזה תחושה של תודה, של הודיה, על כל מה שאתם מקבלים מהלמה. אסבירו להם למה עולם המלאך הזה שאתם שמתם שם לפניכם הם קדושים. הדמות הקדושה הזאת שלכם, מה עושה אותה קדושה? מה הם הסגולות הנפלאות של הישויות הנאורות שהדמות הזו מגלמת בשבילכם שעושה אותה כל כך קדושה? ואיך החוכמה הזאת יכולה להוציא אותם, את כל היצורים האלה מסבל? וראו בעיני רוחכם איך החוכמה הזאת מתפשטת לליבם של אמא ואבא שלידכם וללב כל היצורים שמאחוריכם, והם כולם מבינים מה זה האובייקטים של מקלט ומה זה ישות נאורה, ואיך הם עצמם יכולים לחסל את כל הסבל שלהם. ויש סוף לסבל, והם יכולים להפוך לישויות נאורות אם הם ייקחו מקלט בדברים האלה גם כן, אם הם ידרכו להבין את החוכמה הזאת בעצמם, אם הם ילכו למקלט ללם המלאך שדרכו החוכמה זורמת אליהם. והסבירו להם אתם למה הדמות הזאת היא דמות נאורה. וכעת דמו שהם כולם קולטים את מה שאתם מנסים להסביר להם. ובין רגע הם הופכים כולם לישויות נאורות, ואתם מוקפים בעולם של מלאכים. הם כולם הפכו לבודות. וראו אותם מתופפים להם לגן עדן שלהם. וכעת רק אתם נשארים אל מול הלמה, המלאך. הזמינו את הלמה אליכם, והם נענים לכם בשמחה תמיד, כי הם אוהבים אתכם על בלי די. ומטפסים למעלה, עולים ויושבים על קודקודכם, קלים, יפהפים, עשויים מאור. ותנו להם לבוא אל לבכם. וראו אותם שם קורנים ואוהבים אתכם עד בלי די, וממשיכים להזין אתכם בחוכמה ובאהבה ובחמלה שלהם לכל אשר תפנו. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז אני מניחה שלחלק מכם אולי היו קצת קשיים במדיטציה, ואם היו זה לגמרי רגיל וצפוי, אז לא צריך להיבהל מזה. במדיטציה הזאת השתמשנו בלמה מלאך בתור מקלט, ואחר כך הפכנו בעצמנו למקלט. מאוד חשוב במדיטציות האלה, מכיוון שאנחנו רוצים מקלט טהור, לראות את האובייקט כטהור. וזאת עבודה בפני עצמה. וחשוב לדמיין את הדמות הקדושה שלפנינו כמושלמת בצורתה החיצונית ובתכונותיה הנשגבות, כי המקלט שלנו צריך שיהיה מושלם. ואלו מכם שהיו קשיים, עוזר לעבור דרך מחשבה מעין זו. האם יש ישויות מוארות בעולם? אז זאת שאלה ראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אתם מאמינים שיש ישויות מוארות בעולם? אם יש! אם הן מוארות, האם יש להן היכולת להופיע בפניי? בוודאי שכן, כי הבודה יודע בדיוק איך הוא יכול להופיע בפניי. ואילו יכלו להופיע בפניי, האם היו מופיעים בפניי? אבל הם חייבים להופיע בפניי, מכיוון שהם כל כך אוהבים אותי. ואילו יכלו להופיע בפניי, האם לא היו מופיעים בצורה הנשגבה ביותר שאני כרגע יכולה לקלוט אותם? זה המהות של הלמה. זה המהות של הלמה מלאך. ויהיו זמנים שהלמה לא מופיע מושלם ולא מופיע כדמות נאורה. והמתרגל הרציני שרוצה להתקדם חייב להפעיל את כל הלוגיקה הזאת ואת המדיטציות האלה, וליצור בדעתו את התואר של הלמה, לשמור על ראייה תאורה של הלמה. זאת הדרך הדרמית אין הישגים דרמיים בלי הדבר הזה. דיברנו קודם על הערוץ שדרכו מהדרמה מגיעים לתלמיד. התלמיד צריך להיות זך, והלמה צריך להיות ישות מעורב. והלמה בא מהתלמיד כיוון שהוא ריק לגמרי. אז התלמיד צריך ליצור את הלמה בצורה כזאת. וזה דיון יותר ארוך וחשוב מאוד שכרגע לא ניכנס אליו, והלמות מרחיבים את הדיבור עליו כל הזמן. אני אולי רק אגיד ש... באופן כללי יש לנו ראייה רגילה של דברים. אנחנו רואים את הדברים כרגילים, לא כנשגבים. אם יש לי כרגע רגע של ראייה רגילה, הוא מהווה סיבה אחר כך לראות ברגע הבא דברים בראייה רגילה. והתלמיד דמה רוצה לצאת מתוך המלכודת הזאת, כי זאת המלכודת של הסמסרה. כי העולם הוא לא ככה, רק אנחנו נאלצים לראות אותו ככה, בגלל שהתודעה שלנו לא תאורה. אנחנו רוצים ללכת למקלט הזה בסיבה, אנחנו רוצים להביא את עצמנו לאותו גן עדן. שזה אנחנו צריכים להיאבק במיינד שלנו, שמציע לנו ראייה של עולם, שהוא רגיל, שהוא שגרתי, שהוא של חול. ואנחנו צריכים ליצור את זה רגע רגע בעצמנו. וזה עבודה גדולה. ויגיע הרגע שהמיינד יהיה טהור מספיק, שאנחנו בתוך החולין הזה, בתוך השגרה הזאת, מתחיל להבליח הקודש. ובהדרגה והדרגה מתחילים לפגוש את המלאכים האלה. זה מתחיל דרך הלמות, וזה לא מפסיק שם. ולאט לאט כל העולם יהפוך לעולם של קודש. בדיוק כמו שעשינו במדיטציה שלנו. והזמנה היא בשבילכם להיכנס לתוך המנדלה הזאת. מי שמצליח לעשות את זה, התוצאות הן מדהימות. ואנחנו צריכים להבין שכרגע יש לנו מכשולים לראייה הזאת. והתפקיד שלנו זה לסלק את המכשולים האלה אחד אחד. וזה מה שבא הבודה לעזור לנו לעשות.